ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אז היום אנחנו בפרק מאוד מאוד מעניין, שאני אישית חיכיתי לו, ופניתי לאדם שהתארח אצלנו כבר פעם אחת, ואני מאוד אישית מאוד שמחתי שהוא פה איתנו שוב. לבן אדם הזה קוראים דוקטור אדם רויטר, שהוא יושב ראש חיסונים פיננסיים, ותכף הוא יציג את עצמו, אני לא אגרע יותר מדי, אני רק אגיד שהוא היה איתנו בפרק מאוד מוצלח, שקיבלנו עליו הרבה פידבקים טובים, בנוגע למלחמת המעצמות, וזה היה בתקופה שלפני המלחמה מן הסתם, אפילו הרבה לפני המלחמה, דיברנו על מלחמת המעצמות ובעצם מלחמת השובבים, בין סין לארצות הברית וטייוואן וכל מה שקורה שם ואירופה, ועכשיו הבאנו את אדם כדי לדבר על כל מה שקורה בעולם בהקשר של המלחמה. אנחנו נתחיל ככה מהאינטרסים העולמיים במלחמה בעזה ומסדרון האנרגיה, ומי שלא יודע מה זה אומר אז אנחנו כבר נגיע לזה, ואחר כך נדבר על כל מיני נושאים כמו העלייה של היהודים לישראל ואם ואיך זה אמור להשפיע עלינו, ועל ההתאוששות במלחמה, איך אנחנו בעצם מתאוששים ממלחמות, האם אנחנו יכולים להסיק משהו ממלחמות קודמות למלחמה הזאת, והאם אולי הפעם זה כן יהיה אחרת או לא. אבל לפני זה, אדם, ערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל, אז אמרתי, תודה לך, אני אישית גם עוקב אחרי התורים שאתה מפרסם את ביספורטל ונהנה מהם, אז תודה לך שהסכמת לבוא, ובוא תן לנו בשתי מילים ככה שהמאזינים יכירו ויבינו מול מי אנחנו מדברים, ואז אנחנו נצלול.
אוקיי, אני אולי הכי מוכר בזה שאני עושה כבר 30 שנה, בדיוק עכשיו, 30 שנה בנושא של, בעולם שנקרא ניהול סיכונים פיננסיים. חלק מהתחום הזה אני אולי למעשה אפילו הקמתי בארץ, אני מדבר כבר כי זה פחות, כבר 30 שנה חלפו. דברים שרלוונטיים לפודקאסט, וכדי שיסקרן אנשים אולי להקשיב לי, זה בין היתר, ובגלל שמדובר במלחמה, אז אני הייתי קצין מודיעין בחיל האוויר, בסדיר ובמילואים במשך 25 שנה, ובין היתר בהתחלה, כשהייתי עוד, אפילו אני, כשהייתי צעיר, אז למדנו על, זה היה הרבה אחרי מלחמת יום כיפור, אבל על הפשלות שהיו אז וההפתעה שהייתה, ומה שקרה עכשיו לצערי בעיקר מזכיר את זה, שהטעות המרכזית הייתה לא במחסור במידע ומודיעין, היה גם פה הפעם מספיק מידע ומודיעין, הרבה יותר מאשר ביום כיפור, הבעיה הייתה בקונספציה, זאת אומרת בלתרגם את כל המידע והמודיעין הזה להבנה ש כן, הנבלות האלה הולכים להגות בנו. אז זה משהו שהוא חשוב, זה איזשהו פן שקיים אצלי, קצין מודיעין. אחרי זה עבדתי 8 שנים בבנק ישראל, תפקיד אחרון הייתי הדילר הראשי של בנק ישראל בבורסה, אז עסקתי בנושא של ביצוע, אחרי זה הייתי גם שנתיים סמנכ"ל של חברת ברוקרים, אבל אני כבר לא ילד, אז ב-30 השנים האחרונות אני הקמתי את, לפני 30 שנה הקמתי את חיסונים פיננסיים, שהיא החברה הכי גדולה בישראל לניהול סיכונים פיננסיים, אבל אנחנו עובדים עם חברות בלבד, בגלל זה לא מכירים אותנו, אנחנו עובדים עם קרוב ל-500 חברות בינלאומיות וישראליות, מלווים, אני יודע מה, 45% מהתוצר העסקי של ישראל, זה עובד דרך הכי
נכונה. ובשורה התחתונה, בשתי מילים, כדי שהמאזינה פשוט יבין מה זה אומר, כלומר, אתה עכשיו מלווה, לא לנקוב, אם אתה לא יכול, אז לא לנקוב בשמות של חברות, אבל עכשיו אני מנכ״ל או בדירקטוריון של איזו חברה מאוד מאוד גדולה בישראל, מה זה אומר בדיוק שאתה מייעץ לי ברמת הסיכונים, סתם שנבין?
אוקיי, אז קודם כל אני לא רוצה לנקוב בשמות, כי אם אנחנו מלווים, אני יודע מה, קרוב ל-400 חברות הייטק, הכי גדולות במשק, למשל.
כן.
אני אגיד את זה ולא אגיד תאו, יחסו עליי, אז אני לא אגיד אף אחד. יש לנו צוות מאוד גדול של 30 עובדים שעושים את זה ביום-יום. הליווי מתבטא, המיקוד העיקרי שלנו, דרך אגב, זה ניהול סיכוני מטבע. זה הסיפור הגדול, אנחנו עוסקים בגידורי חשיפות מטבע על ידי נגזרים פיננסיים. זאת אומרת, אנחנו עוסקים, העיסוק העיקרי שלנו זה בעולמות של אופציות, מתח, פורוורדים, סוואפים,
כלומר,
בעיקר של מט"ח, אבל גם של ריבית, אנחנו גם עוסקים בעולמות של ריבית, של גידור סיכוני ריבית. אנחנו גם מלווים תיקים של עשרות מיליארדי שקלים כיועצי השקעות. אוקיי, אנחנו חברות גדולות מאוד, אנחנו גם יועצי השקעות שלהם, אבל מלמעלה. ואני אומר את זה מלמעלה כי אנחנו בעיקר מקרואיסטים, אוקיי? זאת אומרת, מסתכלים ברמת המקרו, אני חוץ ממנהל סיכונים פיננסיים, אני גם מקרואיסט. אז אנחנו מנתחים את הסיכונים, הצוות הבכיר אצלנו, את הסיכונים הגיאופוליטיים, השבריריות של השווקים הפיננסיים, ואז ברמת המיקרו, לכל חברה בנפרד צריך לעשות את הניתוח ולהבין איפה החשיפה ומה מסכן אותה וכולי. בין היתר אנחנו בודקים יציבות של בנקים, למשל, בודקים יציבות של בנקים בכל העולם, כל העולם המערבי, לצורך העניין.
אוקיי.
בודקים יציבות של בנקים.
היה לי חשוב שהמאזינים יהיה להם את הרקע הזה בראש, לא כי כפרסומת, כי הלקוחות שלך לא נמצאים אצלנו בפודקאסט, ואני גם לא חושב שאתה צריך, רק כדי שתהיה את ההבנה, שבאמת יש לך הבנה גם היסטורית וארוכת שנים, וגם מאוד מגוונת על השוק. אז ברשותך, בוא נצלול לתכלס.
אוקיי, כן.
אני רוצה שנתחיל, אני כן רוצה שנתחיל, כמו שאמרתי, באינטרסים העולמיים במלחמה בעזה, כי אנחנו בתור אזרחים פה במדינה, נוטים לחשוב שבסוף זה העניין שלנו, אנחנו מול החמאס, אנחנו מול עזה, ועוד פעם חמאס ומוחמד ויחיא סינואר, וזה נראה לנו לפעמים משהו שהוא יחסית קטן, אבל אז פתאום ארצות הברית באה עם לא נושאת מטוסים אחת, אלא יותר מזה, ועם צוללת גרעינית, ופתאום הסינים מהשלב שאפילו הגיעו לפה, וכאילו אנשים לא מצליחים להבין, פתאום החוטים, ולא מצליחים להבין שיש פה משהו יותר גדול מזה, ואני קראתי גם לא מעט על הנושא של המסדרון לאנרגיה, איך שהגדרת אותו, כשדיברנו על זה רגע לפני הפודקאסט, אני אשמח שתרחיב על זה ותסביר למה יש פה מה שנקרא משחק הרבה הרבה יותר גדול, ואנחנו ככה נקלענו לאיזושהי סיטואציה כזאת באמצע.
100%. אז אני אתחיל בזה שאני אפרוט באופן כללי, כי אין לנו זמן עד כדי כך, אבל את האינטרס האמריקאי, האינטרס האירופאי, ניכנס לאינטרס הסיני, לאינטרס הרוסי, לאינטרס ההודי, גם יש פה אינטרס חזק הודי, וגם את האינטרסים הסעודי והאמירותי, ואני אפילו קצת אתן נקודת מבט על המעורבות אפילו של המצרים והירדנים בכל הסיפור הזה, עד כדי כך, וגם טורקיה מעורבבת, מה שנקרא לא חסר. אבל בואו
כל
בוא
העולם
נקרא
לשטח של מדינה כל כך קטנה שהיא אפילו לא עיר בסין.
כן, אבל אנחנו, וזה נוגע ממש לנקודה המרכזית ששורה לאלמנט הכלכלי, אנחנו גשר יבשתי, ואני באמת רוצה להתחיל עם הנושא של מסדרון האנרגיה אולי. אנשים, אני חושב שמעט מאוד אנשים מודעים למה שקרה ב-10 לספטמבר, בניו דלהי, בפסגה של ה-G20, ששם האמריקאים, האירופאים, חלק מהאירופאים, חלק מדינות זה גרמניה, איטליה, צרפת, האיחוד האירופי, סעודיה, אמירויות, בחריין והודו חתמו על פרויקט ענק שנקרא המסדרון האנרגטי, שהמטרה שלו זה בראש ובראשונה להביא גז ונפט מהמפרץ הפרסי, מהאמירויות ומסעודיה, דרך ריאד בסעודיה, אחרי זה חוצה את ירדן, מגיע לגשר שייח חוסיין פה, עובר לחיפה, ומחיפה במיכליות או בהמשך בצינור, ליוון, דרך קפריסין ליוון ולכל אירופה, כשהמטרה היא להתחרות בגז הרוסי, או למעשה לייתר את הגז הרוסי. זה סיפור גדול מאוד, אנחנו הרי יודעים שבעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה, הרוסים חונקים את האירופאים, לאירופאים חסר גז, גז טבעי, והממשל ביידן מקדם, ובהסכמת כל הצדדים ובהתלהבות של כל הצדדים, את הנושא הזה של מסדרון האנרגיה, והסעודים דרך אגב, זה מה שהכי מעניין אותם פה בכל הסיפור, ולדעתי, ואם אני אגיע כבר לסוף, זה שהם לא יסכימו שהחמאס יחליט בשבילם אם בסוף הם יוכלו להעביר גז ונפט דרך נמל חיפה או לא יוכלו להעביר, אוקיי?
אני רגע עוצר אותך כדי לעשות ככה למאזינים, ואגב מי שמאזינים אולי לא חזק בגיאוגרפיה ומפת העולם לא יושבת לו בראש, אז אני ממליץ בסוף, לא יודע אם אתם שומעים את זה במהלך נסיעה או משהו, אבל לקחת רגע את מפת העולם ולהבין איך הדבר הזה עובד, כי בסוף אתם צריכים להבין שמלחמת רוסיה אוקראינה, ואני מחזיר אותנו אחורה טיפה כמו שאמרת, התחילו להציל סנקציות על רוסיה בגלל שהם פלשו לאוקראינה, ואז אירופה הבינה שמה שנקרא פוטין מחזיק אותם שם למטה עם הגז. עכשיו לנו גז אולי נשמע כמו איזה משהו, בסדר, אז גז זה לא נראה כל כך דרמטי, אבל אדם תקנתי אם אני טועה, הגז באירופה הוא משמעותי, כי בסוף באירופה כשקר מתחממים בעזרת גז, והיה פחד משמעותי בשנה הראשונה של המלחמה שאנשים יקפאו למוות כי לא יהיה מספיק גז ברמה הזאת, אנשים יקפאו למוות באירופה, זה מה שאני זוכר לפחות שהיה.
32% ממשקי הבית באירופה מבוססי גז רוסי.
שזה
היה
נתון
גז
מטורף.
רוסי מבוססי גז.
שזה נתון מטורף, זה עשרות מיליונים באירופה המערבית והכל,
לא,
ולכן אגב...
אולי 150 מיליון.
150 מיליון.
כן.
ששוב, זה באמת מספרים מטורפים, ואנחנו מדברים על עולם הערבי, שמה שנקרא רגיל לחיות בסטנדרט מסוים, וברגע שהאירופאים הבינו שהם כל כך תלויים ברוסיה, ולא ניכנס רגע לזה שרוסיה כבר במשך שני עשורים בונים את כל הצינורות האלה, אגב דרך אוקראינה אם הבנתי נכון, ולכן אגב, ולכן לרוסים מאוד מאוד חשוב להשתלט על אוקראינה, ושיש שם לפחות מישהו שיציית למרותו של פוטין, וברגע שהאירופאים הבינו את זה, אז מנסים לבנות סוג של קואליציה, וכל הדבר הזה הוביל אותנו, כמו שאמרת, לעשירי בספטמבר, נכון? ששם בעצם חתמו על סוג של עוקף, עוקף רוסיה, כשאנחנו בעצם השלב האחרון בפאזל הזה, אוקיי? אנחנו השלב האחרון בפאזל הזה, שהנפט והגז מגיע מהאמירויות ומערב הסעודית, ואנחנו זה הגשר, מה שנקרא, חתיכה האחרונה בפאזל, שהגשר שמוביל לאירופה. ואז כל הציר, אני אקרא לזה ציר הרשע, אני קורא לזה, אבל הציר של הצד השני, שזה רוסיה וסין אגב, שאגב אני לא יודע אם אתם ראיתם, אבל רוסיה ממש גינתה אותנו, שזה בעיניי כביכול לאזרח הישראלי הממוצע, זה נראה בלתי נתפס, איך הרוסים מגנים אותנו אחרי מה שהם עושים ופה ושם, וגינו אותנו שאנחנו מעזים לתקוף בעזה וכו וכו, וגם סין נגדנו בכל הציר הזה, כי סין מרוויחה מהעולם הרוסי ומאיראן.
יש פה עוד אלמנט מאוד מאוד חשוב
אז כן, תמשיך מפה.
אפילו עוד לא הספקתי לומר, למעשה מסדרון האנרגיה הזה הוא נקרא השם המלא, ועוד לא קבעו לו באמת שם ממש, אבל זה מסדרון האנרגיה והכלכלה. למה? כי ההודים גם רוצים להתלבש על המסלול הזה, על הנתיב הזה, ולהעביר מנמלים בהודים, ממומבאי ומונדרה, רוצים להעביר, מונדרה למיטב זיכרוני זה שם, רוצים להעביר, זה נמל ענק גם, רוצים להעביר את הסחורות שלהם דרך אותו מסלול לאירופה. זאת אומרת, לייצא, לא להעביר יותר דרך אוניות, דרך תעלת סואץ, אלא לחסוך 15 יום בערך, שזה הרבה, ולשלוח דרך המסלול הזה, בהתחלה דרך אוניות שיגנו בנמלים בסעודיה או באמירויות, אבל אחרי זה במסעיות או רכבת, זה יהיה בעיקר רכבת בסוף מאוד מהירה, שתגיע עד נמל חיפה, ומשם באוניות שוב לאירופה, את הסחורה ההודית. ודרך אגב, ראש ממשלת הודו, מודי, מה שהוא עשה, זה שמיד אחרי ה-10 לספטמבר הוא נסע ליוון וחתם עם ראש ממשלת יוון על הסכם שלשריין את נמל פיראוס ביוון, שהוא יהיה נמל הכניסה של כל הסחורה ההודית שתגיע מחיפה. והיוונים מאוד התלהבו מזה, ודרך אגב פה מתערבבים הטורקים, כי ארדואן מאוד התרגז על זה, כי היוונים הרי הם יריבים של הטורקים. וארדואן אמר, רגע אחד, למה לא מעבירים את זה בכלל דרך טורקיה, מה פתאום דרך יוון, מה פתאום מחיפה בסדר, אבל מחיפה לטורקיה, לא מחיפה ליוון.
שזה אגב גם גיים צ'יינג'ר מאוד רציני, כי העולם מאוד רואה את סין, בעיקר ארצות הברית, ומי שאגב לא מבין את למה ארצות הברית וסין, אז אני באמת מזמין אתכם לחזור לפרק הקודם שעשינו. אני לא זוכר את המספר פרק, אולי אני אזכר בו בהמשך, אבל הפרק הקודם שעשינו אדם ואני בנושא מלחמת המעצמות והשבבים והכל. אבל אני כן רוצה רגע לחזור, אדם, הבנו פחות או יותר, ניסינו להסביר את הגטה הזה, אבל איך זה מתקשר אלינו בסוף? כלומר, אנחנו החתיכה האחרונה בפאזל, אבל למה אנחנו קשורים לזה? למה המתקפה של החמאס קשורה לזה במה שקרה בשביעי באוקטובר?
בואו אני אעשה הבהרה. אני לא חושב בכלל שהמטרה הראשית או המשנית או מספר שלוש של החמאס הייתה לפוצץ את העסקה בין ישראל לסעודיה, אוקיי? והסכם השלום. הם בונים את זה כבר שנים, עוד לפני שהסכם השלום הזה בכלל, זה היה עוד ביצה שלא נולדה. הם שנים כבר עובדים על זה. הם היו תוקפים אותנו במוקדם ובמאוחר, לא משנה מה. זה הסתדר להם, אז גם הדבר הזה על הדרך, לעזור לאיראנים, כן? והנה פה אנחנו עושים גם האיראנים, לעזור לאיראנים, והאיראנים בזה שהחמאס אולי יצליח פוצץ את העסקה הזאת בין סעודיה לישראל, שבדעתי זה לא יקרה, אבל בדרך הם יעזרו, האיראנים יעזרו לחברים שלהם, ציר הרשע, כמו שאתה אומר, עוסקים לגמרי, הרוסים והסינים, אוקיי? עכשיו, מה אכפת לסינים? רוסים הבנו, המסדרון אנרגיה הזה הוא תחרות אדירה לרוסים, אבל מה אכפת לסינים? לסינים יש את, דיברנו על זה בפרק הקודם, את החגורה והדרך, נתיב, הנתיב הסחורות הכי גדול, הכי ארוך בעולם, מסין ועד אירופה, חוצה את כל אסיה, זה כבישים מהירים וקשרים, וגם רכבות, סליחה, גם רכבות, ואז אם הודו תתחיל להתחרות עם סין, עם התוצרת שלה לאירופה, היא תתחרה עם סין, וסין גם לא רוצה לראות את מסדרון האנרגיה והכלכלה הזו.
אז יש פה בעצם סוג של משחקי הכס, שבאמת משחקי הכס שסין לא רוצה לראות את הודו מתחזקת, והעולם המערבי רואה את הודו כסוג של מפלט ומקום כאילו שמפחד מסין, מה שנקרא, אז הודו כזה סוג של מפלט, כי שם יש דמוקרטיה הכי גדולה בעולם. אז זה ברמה הזאתי, ואמרנו ש, שוב, אני רגע מחדד מה שאתה אומר, יש תיאוריה שאומרת שהחמאס בחר לתקוף עכשיו בגלל מה שקרה באמת בעשירי לתשיעי, וההסכמים האלה שזה אגב התחיל בהסכמי אברהם עוד מזמן, וזה הבשיל לכדי העשירי בספטמבר, ושבעשירי בספטמבר אמרת שהייתה איזשהו סוג של ועידה מאוד מאוד גדולה שסיכמו בה כל הראשים של המדינות, מה שנקרא הציר המערבי, ובשורה התחתונה יש תיאוריה שאומרת...
הציר המערבי, הודו והמפרציות.
כן, סליחה, חידוד חשוב. ובשורה התחתונה יש תיאוריה שאומרת שהחמאס בחר לתקוף אותנו בשביל לטרפד את השלום בינינו, נרמול היחסים, נקרא לזה שלום, לא יודע איך אתם רוצים לקרוא לזה, בין ישראל לערב הסעודית. כי זה החתיכה האחרונה בפאזל בעצם, ברגע שישראל וערב הסעודית היו מסכמות, מה שנקרא, את התנאים ביניהם, אז... כל הציר הזה, החל מאודו ודרך המפרץ הפרסי, להעברת גם כלכלה וגם אנרגיה לכיוון אירופה, היה בעצם עוקף את רוסיה ומתחרה בסין, ומן הסתם איראן לא אוהבת את זה, ואז, וכאן נכנס כל העניין, נקרא לזה המוסלמי, או כל העניין הזה של איראן, שגם ככה תומכת בחיזבאללה, כולנו מכירים, בוא נגיד, דוחפת יותר את החמאס, כדי לטרפד את הדבר הזה. אתה טוען, אגב, גם אני חושב שהם שונאים אותנו הרבה מעבר לאינטרסים הכלכליים של איראן או כל דבר כזה או אחר, אבל זה יכול מאוד להיות שזה היווה זרז, ואמרו להם, חבר'ה, בואו תלחצו על ההדק עכשיו. יכול להיות שאם לא זה, יכול להיות שזה היה קורה יותר מאוחר, אני באמת לא יודע. יכול להיות שהם היו מחכים שעוד יותר נתקוטט בינינו במלחמת אזרחים, אולי חס וחלילה, או מה שזה לא יהיה עם העניין המשפטי שהיה לנו עוד לפני המלחמה. ולגמרי, לפחות בתפיסה שלי, זה לגמרי יכול להיות איבה זרז שמישהו שם באיראן לחץ על זה, או שאפילו יותר מזה, מישהו ברוסיה או בסין לחץ על האיראנים ללחוץ על חמאס לפתוח במתקפה הזאת דווקא בתקופה הזאת. זה ככה, אני חושב שסיכמנו את זה פחות או יותר די טוב, את האינטרסים האלה, נכון אדם?
כן, אני רק רוצה אולי, קודם כל, אני שוב חוזר ואומר, לדעתי חמאס, האינטרס העליון שלו היה לשחוט יהודים, ארגון ג'יהאדיסטי מפלצתי, שכל עתידו וכל עברו זה מלחמה אינסופית, ולא, וזה, ולגמרי כל הסיפור עם מסדרון האנרגיה זה לחלוטין תוצר לוואי לעניין הזה, ולרצון שלהם אולי לשחל להראות שהם המובילים של העם הפלסטיני וכו'. אני הייתי רוצה, השאלה אם יש לנו זמן, כי יש עוד כמה אינטרסים אמריקאים ואחרים, או נעבור כבר אחרי, או שכבר נתקדם.
אז בוא, אני אשמח שאני אתעכב, מקסימום אנחנו, אם אני אראה שזה מתארך, אנחנו נחלק את הפרק הזה לשניים. אני כן חושב שזה חשוב ומעניין, אז אני אשמח שנתעכב על זה
קצת.
אני
חושב שזה מאוד חשוב, כי יש פה ים של השלכות, שכמה שיותר אנשים, זאת אומרת, כמה שאנשים יותר יהיו מודעים לכל ההשלכות האלה, זה יכול לשפר את ההחלטות השקעה שלהם אפילו, אוקיי?
בדיוק. זה בסוף, בסוף חשוב לי, אנחנו מדברים כרגע מקרו, כמו שאתה אומר, זה המומחיות שלך, אבל חשוב לי שכן ננסה להביא את זה, וזה מה שאני אשתדל שנעשה לקראת סוף אולי הפרק הזה, או שבפרק השני, כן נביא את זה לכדי איך זה משפיע עליי, כאזרח הקטן, או המשקיע הקטן לצורך העניין, וכן חשוב לתפוס את התמונה הגדולה, לפני שאנחנו עורדים למטה לתכלס.
אוקיי, אז קודם כל צריך לזכור שהאינטרסים האמריקאים מעבר למסדרון האנרגיה, שזה מאוד חשוב מבחינתם, כי זה תחרות שלהם, הם מארגנים פה תחרות מול הרוסים, ממש פוגעים מאוד ברוסים, וגם פוגעים מאוד בסינים, שהם גם יריבים מרים שלהם, אבל היה להם קודם כל כמובן את האינטרס להראות לכל העולם שהם עוזרים לבעלות הברית שלהם, שיש, הם ברחו הרי מאפגניסטן בזמנו, וזה מאוד פגע בביידן, ובכל העולם המערבי נחרד מהבריחה הזאת, והעולם הג'יהאדיסטי והצירי הרשע מאוד סמכו, אז ביידן רוצה קצת לתקן את הטעות הזאת היום.
למי שלא זוכר, אני רק נותן במילה, במשפט סליחה תזכורת, שארצות הברית יצאה מפקיסטן, נכון?
אפגניסטן.
אפגניסטן, סליחה, יצאה מאפגניסטן, ואז ברמה של, כאילו, הם היו שם שהוא סוג של שלטון צבאי, לא שלטון צבאי, אבל פחות או יותר, ובמהלך מאוד חפוז, נקרא לזה ככה, הם, לא יודע, ברמה היום, ברמה של יום או יומיים, החליטו פשוט, שומעים, לא מתאים לנו, לא מעניין אותנו, אנחנו מתקפלים מפה, ובאמת, יום או יומיים אחרי שארצות הברית יצאה משם, הטליבן כבר השתלט, ואני זוכר תמונות של אנשים נתלים על מטוס כדי לברוח מזה, זה היה מטורף, באמת. ועכשיו שולט שם הטליבן, וכמובן זה עודד את העולם היציר הרשע, נקרא לזה ככה, אבל את העולם הג'יהאדיסטי, אני לא יודע איך לקרוא לו בדיוק, ואתה אומר שזה החליש את המעמד של ארצות הברית כמעצמה בעולם בעצם, נכון?
אתה יודע, עכשיו זה פתאום בר, ביידן חטף את הנפילה הכי גדולה שלו בפופולריות אצל הקהל אלקטורטים שלו, בעקבות הבריחה הזאת מאפגניסטן, הוא ירד מ-50% פופולריות ל-46%, 45%, אחת הצניחות הכי גדולות בעניין של שבועות בעקבות
וואו.
הבריחה הזאת, והוא לא התאושש מזה מאז. היום בכלל, טראמפ מוביל היום בסקרים בארצות הברית, ביידן מנסה להושש את עצמו, זה עוד שיקול שלו, כן? אבל
מדהים
אם
איך
אנחנו
בסוף זה יורד, בסוף זה יורד גם לשיקולים אינטרסנטיים של אנשים, נקרא לזה סוג של אנשים בודדים. כלומר, בסוף ביידן באיזשהו שלב, באיזשהו מקום, אמר לעצמו, אני צריך לחפר אולי על טעות שעשיתי, או שנתפס, או טעות שנתפסה, אולי הוא לא חושב שזה טעות, אבל הציבור תפס את זה כטעות, אז אני בא לחפר על זה בעצם, ובגלל זה אני בא לפה עם משחטות וציים וצוללת גרעינית ומה שזה לא יהיה, רק בשביל זה, כי עוד, אני מזכיר לאנשים, עוד שנה מהיום, בחירות בארצות הברית.
ככה, יש את הנושא כמובן, עוד אינטרס אמריקאי, זה להרגיע את האזור בגלל מחירי הנפט. אולי לאמריקאים זה פחות מטריד, כי האמריקאים הפכו להיות יצואני נפט וגז, אבל עדיין הם לא רוצים, מחירי נפט גבוהים בסוף גם גורמים לעדכון כלפי מעלה של מחיר התדלוק גם אצל האמריקאים, וכשהם יבואו לקלפיות וכו'. אם אני אעזור ברשותך לאינטרס האירופאי, כן, דיברנו על אירופאים, אז קודם כל הם רוצים להגן, ושכל המסדרון אנרגיה הזה ימשיך, כל הפרויקט של מסדרון האנרגיה ימשיך, כדי לפגוע, כדי שיהיה להם, יהיה להם מקור, שדרך אגב, נקודה מעניינת, בעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה, הקטרים הפכו, הנבלות האלה, עוד נבלות, הפכו להיות הספקים הכי גדולים של גז באירופה, אבל אחד הספקים הכי גדולים האחרים, אתם לא תאמינו, זאת ישראל. אנחנו מעבירים את הגז מתמר וכולי, לוויתן, תלוי באיזה צינור, למצרים, ושם יש להם באזור דומייתא, במתקני הנזלה מהגדולים בעולם, הם מנזילים את הגז הישראלי ומייצאים אותו לאיטליה ומשם לכל אירופה. אז הם מין מתווכים כאלה שמנזילים, אז הם עושים, המצרים עושים הרבה מאוד כסף על זה דרך אגב, זה אינטרס פה, אני קופץ למצרים, אבל זה גם אינטרס אירופאי גם בגז הישראלי. טוב, יש לאירופאים כמובן את האינטרס של חיסול כוח ג'יהאדיסטי, כבר הנה, חירט וילדר עכשיו זכה, ראש ממשלת, סליחה, הוא מועמד עכשיו העיקרי להיות ראש ממשלת הולנד הבא, מפלגת ימין עמוק, בוא נקרא לזה כך, ימין קיצוני, אני לא אוהב את השם הזה, כי אני חושב שהם צודקים, זאת אומרת, הוא בעצם הוביל שם בהולנד מהלך שבו הם אומרים שבוא נעיף את המאגרים המוסלמים מפה, כי הם מהווים איום, אז הם, לחלק האירופאים מבינים שאנחנו פה מוצב קדמי בעצם נגד כל הג'יהאדיסטים האלה. אם אני קפוץ לאינטרס הסיני, הסינים דרך אגב רוצים שיהיה פה שקט, הם מאוד רוצים שיהיה פה שקט, שלא לא, שמלחמה הזאת תתפשט הלאה לעוד מקומות. למה?
למה זה?
למה? הם יבואני נפט. עכשיו, אם יהיה פה בלגן במזרח התיכון, מחירי הנפט יקפצו, הם יבואני נפט הכי גדולים בעולם, אז הם רוצים שקט. יחד עם זאת, הם רוצים שכל הסיפור של המסדרון של האנרגיה והסחורות ההודי יחוסל. אוקיי?
אז הם בבעיה פה, הם לטובת שתי הצדדים כזה.
כן, אז הם לטובת שתי הצדדים, כן. יחד עם, והם רוצים לעזור לרוסים, אז זה עוד משהו, כן, והם רוצים להגן על ה... זהו, זה לגבי הסיני. האינטרס ברוסים, עכשיו דיברנו, אז זה ברור כבר, הם מאוד פוחדים ממסדרון אנרגיה, בגלל זה היה להם חשוב להגן על החמאס. האינטרס ההודי הוא ברור, כן, הם יכולים עכשיו לייצא הרבה יותר מהר לאירופה במסלול יבשתי, דרך ישראל בסוף, סחורה לאירופה, אז מה טוב? אז מבחינתם זה פנטסטי. אבל הם דרך אגב גם רוצים שהאזור יהיה רגוע, כי הם גם יבואני נפט. אוקיי? יש פה בליל וים של, הם גם אוהבים, הם רוצים לשמור על תקינות שיחסים עם האמירותים, עם הסעודים, ואם אנחנו מגיעים אליה, הסעודים והאמירותים, הם רוצים שיהיה רגוע, כי הם פנימית פוחדים מהג'יהאדיסטים אצלם בבית, הסעודים בעיקר. כי יש להם גורמים קיצוניים אצלם, שיכולים לנסות ולהשתלט על בית המלוכה ולעשות הפיכה בסעודיה. אז הם מאוד מוטרדים מהאסלאם הקיצוני.
וערב הסעודית בעצמם נלחמים עם החות'ים כבר שנים.
נכון, כן, אבל שם זה עניין אחר לגמרי.
זה עניין דתי של סונים ושיעים,
ולא
ניכנס לשם.
זה כבר מלחמת הסונה ושיעה, למי שלא יודע, השיעים שונאים את הסונים, והסונים שונאים את השיעים יותר מאשר שני הצדדים שונאים יהודים.
אני רק ארחיב, אני לא איזה מומחה לאסלאם, אני רק אגיד שהייתי בהרצאה, שאני שכחתי את השם שלו, איתי אנג'ל, שהוא הסביר את זה קצת יותר, והוא הרחיב על זה מאוד מאוד יפה, ובסוף, בקצרה, כן, לא שאני מומחה, אפשר לקרוא על זה באינטרנט, אבל זה שני זרמים באסלאם, שני זרמים עיקריים באסלאם, סוג של קרב של ירושה, מי היה היורש של מוחמד, ויש את הסונים ויש את השיעים, ואני לא זוכר מי זה מי, אבל הם שונאים את עצמם אחד השני יותר מה שהם שונאים אותנו בגדול.
בואו נעשה רק סדר קצר מי זה מי. השיעים בעולם המוסלמי, השיעים הם בערך 15% והסונים בערך 85%, ואז מתוך זה אני פשוט מדרך אלמינציה, השיעים יושבים בעיקר באיראן, רוב השיעים בעולם יושבים באיראן, אבל יש גם בתימן וזה החות'ים, יש גם בלבנון וזה החיזבאללה, יש גם את האלווים בסוריה שהם קרובים מאוד לשיעה, אוקיי? קרובים מאוד לשיעה, וזה בערך כל השיעים בעולם, אוקיי? אז זאת אומרת כל היתר הם בכלל סונים.
כלומר, הסונים הם, בוא נגיד, שוב, בהכללה מאוד מאוד גסה, הם יותר מתונים או פחות שונאים את ישראל, נקרא לזה ככה. אולי כי הם יותר שונאים את השיעים ששונאים אותנו, אבל בסדר, האויב של האויב הוא הרבה.
כן, על אף שחמאס הוא סוני כמובן.
כן, אוקיי.
אוקיי, אז אני אסכם פה אולי את פמפת האינטרסים, אולי בשתי מדינות שכנות לנו, מצרים וירדן.
אוקיי.
יש את האנשים לא מודעים עד כמה יש תלות אדירה של ירדן בישראל. 15% מהמים שהירדנים משתמשים בהם מגיעים מישראל. 100% מהגז הטבעי שהירדנים משתמשים בו מגיע מישראל, וזה מהווה 40% מסך האנרגיה שירדן בכלל משתמשת בו.
וואו.
וגם שירותי הביטחון הישראלים מספקים לבית המלוכה השמי מידע קריטי שמגן עליהם מפני כל מיני קיצוניים בממלכה. זה לגבי הירדנים, תלות גדולה מאוד של הירדנים בנו, לפי כל מה שהם מדברים כל הזמן, אתה חושב שאולי אנחנו תלויים בהם, אבל בוא נעזוב את זה. לגבי המצרים, גם להם יש אינטרס חזק מאוד, הזכרתי את הנושא של הגז, המצרים נמצאים על סף פשיטת רגל, נמצאים איזה מדינה עם אינפלציה גדולה מאוד, גבוהה מאוד, גירעון תקציבי גדול מאוד, גירעון במאזן התשלומים, הם זקוקים לגז הישראלי כדי לייצר אותו לאירופה, זה היום מציל, ממש מציל להם את הכלכלה, אז יש להם גם אינטרס מאוד חזק פה במובן הזה. זהו, זה אני חושב שמספיק, כן. וואו. כאילו,
אני חושב שעשינו פה, זה פרק בפני עצמו, ועשינו פה סיכום, מה שנקרא של משחקי הכס העולמיים. ואיך אנחנו, כי פתחנו בזה שזה משהו מומו, אתה יודע, אזורי בינינו בין החמאס, ואנחנו מבינים כרגע, אני חושב, אני מקווה שהמאזינים אחרי הפרק הזה, מבינים שזה קצת מעבר, קצת במרכאות כפולות ומכופלות. נגענו פה בערך בכל העולם, זה מצחיק שאנחנו מדינה כל כך קטנה, ואיכשהו נקלענו לכל הטירוף הזה.
לצערנו הרב, כן.
כן, אז אני אומר, זה החלק הראשון מבחינתי. אז עד כאן חברים, הפרק הראשון עם אדם, אם אהבתם, אז בבקשה תשימו לנו עוקב ותשתפו עם חברים, ככה זה עוזר לנו להגיע לעוד קהל. תמשיכו לעקוב אחרינו כמובן בכל הפלטפורמות. אז בפרק הבא עם אדם אנחנו הולכים לדבר על ישראל, על העולים, על ההשפעות של העולים ושל כל הסיטואציה הזאת עלינו בתור משקיעים, וגם על ההתאוששות מהמלחמה, אם בכלל אפשר ללמוד משהו ממלחמות קודמות, אז אני מקווה שתהנו מהפרק. עד אז, ביי.